ראינו ששבט מנשה נחלתו מחולקת, ולא רק שנחלתו מחולקת אלא גם יש לו עוד עלות נוספת שהוא צריך לשלם, וזה עניין בנות צלופחד, שהם זוכות גם כן לנחלה בתוך ערי אביהם. ולאחר העניין הזה, שגם כן הרחבנו לנסות להתבונן, של בנות צלופחד יש להם כוח מיוחד, שהם, או לפי חז"ל, הם מנסות לבוא ולטעון טענה שיש זכויות ביחס לריבונו של עולם לכל הבריות כולם. היכולת לטעון את הטענה הזאת מיוסדת על זה שגם הם הם לא תובעות אחת תביעה על חשבון חברתה, אלא כולם שוות. כולם נמצאות בנקודה כזאת של 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 שוויון, וכוונתם ודאי לשם שמיים, ולכן הן גם זוכות לתוספת של קדושה מבחינת הנחלה. זאת אומרת, אם באופן פשוט הם היו אמורים לרשת את הגלעד והבשן, למה? כי הן עצמן או אביהן הוא מבני מחיר בן מנשה, שהוא קיבל את הגלעד והבשן, הן זוכות לנחלה בעבר הירדן המערבי. זאת אומרת, יש פה איזה יתרון נוסף שהן זוכות בו. בהמשך הפרק יש פה דו-שיח מאוד מאוד מעניין בין שבט מנשה ואפרים בפשטות לבין יהושע. וכך מספר לנו הכתוב. ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס והורש לא הורישו. זאת אומרת, יש פה עכשיו מציאות שהיא קצת מסתבכת. מצד אחד, מבחינת השליטה בארץ, מי השליט שהוא הדמות, הכוח הדומיננטי שיש לנו עכשיו בארץ ישראל, בארץ כנען? זה בני ישראל, נכון? ויתנו את הכנעני למס. ומצד שני, והורש לא הורישו. עכשיו, יש פה גם איזשהו היגיון שעומד מאחורי הדברים. מה ההיגיון שעומד מאחורי הדברים? ההיגיון הוא שאם כבר יש לנו מס, אז יש יכולת קיום. הרי מה זה מס? אם עם ישראל נמצא בגלגל לצורך העניין, וכל פעם מביאים לו הכנענים שנמצאים מסביב, פירות, תבואה או שאר הדברים, הצורך עכשיו להיכנס לתוך מערך מלחמתי, ליזום התקפה שיש בה את המורכבות של המלחמה, זה דבר הרבה יותר מורכב. אז יש פה את שני הצדדים, ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס, מצד אחד הם מתגברים, אבל מצד שני, והורש לא הורישו. מה זאת אומרת והורש לא הורישו? עדיין לא ישימו את תהליך ההורשה. ואז פה יש שיח מאוד מאוד מעניין, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני אדוני. פה יש דו-שיח מאוד מאוד מעניין, שלפחות באמנה הראשונית, לא כל כך מובן מה התביעה. הרי כל אחד מהנחלות קיבלו נחלה אחת. יותר מזה, שבט מנשה, יש לו נחלה גם בגלעד, בעבר ירדן המערבי, וגם יש לו נחלה בעבר ירדן המערבי. אם ראינו שהמתח בין כלב לבין יהושע הוא מתח כמעט מובנה, לפחות מבחינת הקורא מהצד, אמנם ביניהם נראה שבסופו של דבר הם מגיעים לעמק השווה, כנראה שהשיח ביניהם היה שיח מאוד מאוד מובן, אבל מבחינתנו, ודאי שהיה איזה נקודה שהיה צריך לברר אותה, גם פה יש דבר מאוד מאוד מעניין. כי כשאנחנו חושבים על כך, יהושע הוא מאיזה שבט? שבט אפרים. זאת אומרת, יש פה גם כן איזשהו דיון פנימי שהוא בתוך השבט. באים עכשיו בני מנשה ואפרים ומבקשים עוד נחלה. התשובה של יהושע גם היא צריכה התבוננות. ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך ירה, ובירת לך שם בארץ הפריזי והרפאים, כי עץ לך הר אפרים. זאת אומרת, מה בעצם הטענה של יהושע? בסדר, אם יש לכם בעיה, אז לכאורה, אני מסביר את הדברים קודם כל ברמת הפשט, אז תלכו ותחרטו את היערות, שהיערות הן לא חלק מחלוקת הנחלות, כיוון שאי אפשר להתיישב בהן, אבל אתם, כיוון שאתם רבים, אז יש להם יכולות, תבואו עכשיו ותחרטו את העצים של, של היערות. כן, אבל נראה לכאורה שחלק מהנחלה הם לא דווקא בתוך הנחלה שלהם עצמם. אבל יכול להיות שגם שאתה צודק, לא חייבים לומר, אפילו אפשר לומר את זה בתוך השאלה שלהם.
זה לא הכוונה לאפרים.
יכול להיות שגם אפרים, חלק מהיערות זה על גבול אפרים, אבל חלקם הם גבול של גם שבטים אחרים. אבל הוא אומר, תחרטו, זה אפשרות, כיוון שזה גובל אליכם, אתם יכולים לבוא ולכרות את היערות. ויאמרו בני יוסף, לא יימצא לנו הר. מה זה לא יימצא לנו הר? זאת אומרת, זה לא יישום, זה לא יישום. למה? ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה, ולאשר בעמק ישראל. עכשיו, יש פה כבר טענה שהיא קצת חדשה מבחינת הפשט. מה הטענה שהם טוענים? זה לא רק בעיה טכנית, אלא יש לנו בעיה, כי סביבנו יש כנענים שיש להם יכולות צבאיות מאוד מאוד חזקות. ולכן אנחנו לא יכולים לבוא ולהרחיב את גבולנו, כי אז ככל הנראה אנחנו צריך להיות בצמיחות אליהם ותהיה לנו בעיה ביטחונית פה, נכון? וזה מה שאומר, ורכב ברזל בכל הכנעני יושב בארץ, בארץ העמק, לאשר בבית אבותיה, ואשר בעמק ישראל. זאת אומרת, יש שם איזושהי נקודה שמבחינת היכולת שלנו להתנחל שם היא מורכבת.
אכן לא להתקרב לשם, או לא לבקש את הר אי אפשר, ואת העמק אי אפשר בגלל הכנעני.
יכול להיות שהיער הוא מהווה מעין חציצה, מעין גבול בין אותם כלי רכב, שקשה לנו לעבור את היער, ולכן נוח לנו שיש שם את היער, אנחנו לא רוצים לבוא ולכרות אותו, כדי שנכרות אותו אנחנו הופכים להיות בעצם על הגבול של הכנענים שנמצאים נמצאים באותו עמק, עמק בית שאן ועמק ישראל, ולכן אנחנו לא מעדיפים לא להיות בנקודה הזאת.
למרות שבכל מקרה זה הר, ויש המון זה
זה נכון, אבל עדיין מבחינת היכולת שהם יתקרב עד אותה נקודה, הם יכולים להיות במצב של סמיכות. זה הטענה לכאורה ברמת פשט המקראות, כך נראה. כי זה מה שהוא אמר מקודם, נכון? כי עץ לך הר אפרים. זאת אומרת, יש פה את האפשרות לבוא ויתיישב בהר אפרים, ועץ לך הר אפרים. זאת אומרת, הר אפרים, הכוונה היא שהוא הר גדול, ולכן אתם יכולים לבוא ולהתיישב בו באופן יותר פשוט, כך מסבירים הפרשנים פה. ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד. כי הר יהיה לך, כי יער הוא וביראתו, ויהיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לו, כי חזק הוא. פה קורה פה דבר מאוד מאוד מעניין. יהושע בעצם משתמש באותו טיעון עצמו שטוענים בני אפרים ובני מנשה, רק משתמש בטיעון הזה בדיוק להפך. מה הטענה שהוא טוען? הוא אומר, ויהיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לו, כי חזק הוא. זאת אומרת, מה הוא אומר? אתם הרבה. אז בעצם, ומה אתם טוענים? כמה שאנחנו הרבה, אנחנו חייבים עוד נחלה. יש לנו עכשיו בעיה, אז הוא אומר, בסדר, לא תהיה לכם נחלה אחת. אתם תקועים להתרחב. אז מה אתם טוענים? אתם טוענים שיש פה עכשיו בעיה מבחינת הכנעני שנמצא פה, שיש לו רכב ברזל? מעולה, אז אתם רב, עם רב, אז בואו עכשיו ותורישו. זאת אומרת, רואים פה איזה סוג של מתח ברמת פשטי המקראות בין המציאות שעל פניו, אם נסתכל, עוד בני מנשה נמצאים במצב טוב. אנחנו רואים שיהודה התחיל לכבוש, אנחנו רואים שבני אפרים ומנשה התחילו לכבוש. שאר השבטים פגשו שהם התחילו לכבוש משהו? לא. ההפך הוא הנכון. אפילו פסוק לפני זה, מה נאמר? ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס והורש לו רישום. זאת אומרת, עדיין אנחנו נמצאים מצב שאין פה הורשה. עכשיו, שבט מנשה הוא באופן יחסי השבט שמה? שהוא כבר נחל בעבר הירדן, בגלעד. הוא כבר נמצא במצב של תוך תהליך הנחלה, ואז הוא בא ואומר, כן, אבל אני רוצה עוד נחלה. מה אומר לו יהושע? לכאורה, אתם צריכים להיות אלו שמובילים. יכול להיות שזה גם כן, גם פה אני אומר ברמת הפשט, יכול להיות שזה גם כן קשור בדיוק לאותה נקודה שאנחנו מדברים עליה. יהושע הוא משבט אפרים, הוא מבני יוסף. הוא אומר להם, תדעו לכם, התביעה שיש כלפינו, כלפי השבט שלנו, היא לא תביעה רגילה, כמו מכל שבט אחר. אלא התביעה שלנו היא תביעה כזאת, שאנחנו צריכים עכשיו לבוא, ולהראות איך אנחנו נוחלים. נוחלים גם במקום הקשה יותר. זאת אומרת, אם יראו שבני יוסף הולכים, ומורידים את היער, ובאים ומקים את אותם כנענים שיש להם רכב ברזל, אז היא ייתן תנופה בכל תהליך הנחלה של עם ישראל. זאת אומרת, יש לנו מחויבות. זה נקודת המוצא שאפשר לבוא ולהתבונן בה באופן הזה. יכול להיות, אני אומר את הדברים בזהירות, אני גם כן, קודם כל מסתכל על דרך הפשט, אולי אחרי זה ננסה גם להגן את זה קצת במדרש. יש דיון מעניין מאוד בין יעקב אבינו לבין יוסף, בתחילת פרשת ויחי. ושם מופיע כך. מופיע ש יוסף מגיע אל יעקב, ויאמר יעקב ליוסף, כל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. שלכאורה לוז בנחלת מי זה? גם כן, בני רחל, בנימין, נכון? ויאמר אליי, הנה מפריחה והרביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת זרעך אחריך אחוזת עולם, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בוא אליך מצרים עליהם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. עכשיו, מגיע יוסף, ומה האמירה שאומר לו יעקב? ונשים לב, זו פעם ראשונה שאומרת אותה אמירה. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. מה הכוונה כראובן ושמעון יהיו לי? זאת אומרת, שאתה לא הופך להיות חלק מכלל השבטים, אבל הבנים שלך, או יש פה הכפלה של הכוח שלך בתוך נחלת הבנים. זאת אומרת, אפרים ומנשה הופכים להיות מעין שבטים. לא מעין, שבטים, מעין בנים של יעקב. ומולדתך שעולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחריהם יקראו בנחלתם. זאת אומרת, באמת, מי שנולד אחרי זה כבר הוא לא שבט, אלא דווקא שניהם, אפרים ומנשה, הם השבטים. ואני בבין פדן מת עליי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה והגברה שם בדרך אפרת היא בית לחם, ועכשיו, מה בולט מאוד? שמה התביעה המרכזית שיש ליעקב ביחס ליוסף? תדע לך, הבקשה שאני מבקש זה הנושא של ארץ ישראל. הכל מסביב לעניין הזה. הוא מסביר למה הוא היה צריך לקבור את אמא שלו בבית לחם. אולי זה קשור גם לאחריות לשיבת ציון, כמו שאנחנו יודעים, רחל מבכה על בניה, מנה להתנחם. כל אותם מדרשים, אבל יש פה איזו תביעה של מבקש יעקב מיוסף, אני מבקש שתקבור אותי קודם כל בארץ כנען, זה הארץ, זה הנחלה, זה המקום, ואתה באמת מקבל כפל בנחלה מצד מי? מצד אפרים ומנשה. ויאר ישראל בני יוסף ויאמר מאלה, מוזר מאוד, מה זה מאלה? אפרים מצרים. ויאמר יוסף אל אביו, בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה. זה דבר מעניין. הרי לפני שתי פסוקים, מה אמר יעקב ליוסף? שהם בניו, נכון? בניו של מי? שלא, אומר אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. אז הוא יודע מי הם, נכון? עכשיו הוא בא ושואל את יוסף, רגע מי הם? מה אומר לו יוסף? בני הם. זאת אומרת, הם לא בעצם הבנים שלך, אלא הם הבנים של מי? הם הבנים שלי, נכון? והוא אומר, ככם נא אליי ואברכם. אתה רוצה שאני אברך אותם? אז למי הם צריכים לעבור? הם צריכים לעבור אליי. עוד מעט נראה שיכול להיות שיש גם עומק יותר גדול לקריאה באופן שאנחנו עכשיו קוראים. בני ישראל כבדו מזוק אני לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם ויחבק להם. ויאמר ישראל ליוסף, רוב פניך לא פיללתי, ועיני הראה אותי אלוקים גם את זרעך. ויוצא יוסף אותם מברכה וישתחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל. ויגש אליו, וישח ישראל את ימינו ויש את הראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה. סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. ויברך את יוסף ויאמר אלוקים, אשר יתלכו אבותיי לפניו אברהם יצחק, אלוקים הראה אותי מודד יום הזה, המלך וגולתי עם כל רע, ויברך את הנערים מקרה בשמי ושם אותם מצחק גרוב בקרב הארץ. ויאמר יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, ויראה בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותם על ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימך על ראשו. עכשיו, לכאורה הטענה של יוסף היא טענה חזקה מאוד. אנחנו יודעים שדין בכורה הוא לא דין שאפשר לשחק איתו. אפילו אנחנו יודעים אם כאילו שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, לא יוכל לבקר את בן האהובה, בני בן הצנועה, בכור, לתת לו פי שניים, זה בלתי אפשרי. וימאן אבי, ויאמר ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרו יהיה מלוא הגויים. עכשיו, אם אנחנו צודקים באיך שקראנו מקודם את הפרק, אני חושב שהדברים הם נפלאים מאוד. למה? כי בעצם מה הטענה של יוסף? הטענה של יוסף, מנשה הוא הבכור. מה הטענה שטוען כלפיו בעצם יעקב? יעקב אומר, אני לא מבין. הרי אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. הם לא בנים שלך עכשיו מבחינת הברכה. אלא הם בנים של מי? הם בנים שלי. אם מדובר פה שהם לא בנים שלך אלא בנים שלי, אז גם סדר הקדימות כבר נמצא בנקודה אחרת. זאת אומרת, אני כבר לא חייב לבוא ולנהוג לפי משפטי הבכורה, אלא אני יכול לנהוג לפי החשיבות. וזה הכוונה, אחיו הגדול יגדול ממנו. מה הכוונה יגדל ממנו? שכמו שמופיע, יהושע, כך אומרים לנו חז"ל, ראשי מביא את זה, שיהושע הוא מאיזה שבט, רבותיי? שבט אפרים. זאת אומרת, יש פה, ואולי זה רמז נוסף, שהמעלה של בני יוסף היא קשורה למידת ההשתדלות או מידת ההתאמצות בכיבוש הארץ. שזה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה אצל יהושע. זה בא לידי ביטוי שבני אפרים בכלל לא יורשים בעבר ירדן המזרחי, אלא רק בעבר ירדן המערבי. וזה בא לידי ביטוי שכשאנחנו עכשיו רוצים לבוא ולכבוש, את מי אנחנו כובשים קודם כל? את הר אפרים. נכון? רץ הר אפרים. יש פה איזו נקודה מיוחדת של בני אפרים, שיש איזו מעלה מיוחדת מצד כיבוש הארץ. עכשיו, אם אנחנו מבינים שזה הוויכוח, אז אפשר גם לקרוא את הוויכוח פה באופן אחר. מה יכול להיות הוויכוח? הרי יוסף רצה לטעון שזה לא רק עניין טכני של אפרים ומנשה, אלא יש גם לו כיוסף סוג של משפט בכורה. זאת אומרת, כמו שאומר גם מרן הרב, יוסף הייתה לו איזו מחשבה שהוא גם סוג של אב. נכון ששאר השבטים הם לא מתבטלים, כמו שהיה כאשר אנחנו מדברים על ישמעאל שנידח ועל עשיו שנדחה, שניהם נדחו. פה הם לא נדחו, אבל עדיין יש פה איזה מימד של יוסף כאב. יעקב לא מקבל את התפיסה של יוסף שיש פה איזה צד של אב, אלא מה הוא טוען? הוא טוען, אין פה מציאות של אב. יש אמנם איזה שפע מיוחד שעובר דרכך, זה אפרים ומנשה, אבל אתה לא אב. הם בני הם. שבט מנשה, יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת. אם נבדוק את המניינים, פה גם מביאים את זה הפרשנים. אם נסתכל על המניינים כאשר יצאו ממצרים וכאשר עומדים להיכנס לארץ, נראה באופן מאוד מאוד ברור שהריבוי של שבט מנשה הוא היה יותר מאשר שאר השבטים. ועל זה, כמו שאומר, עד כה ברכני השם, עד אשר ראיתי שנתרבה מנייני ממניין ראשון למניין שני, 20,500, כמניין כ"ה בגימטריה. כמניין ראשון אתה מוצא במנשה בספר במדבר 32,200, ובפנחס 52,700. דבר נוסף, דבר אחר, אני קורא את רש"י, עד אשר כה ברכה שנאמרה לאברהם, כה יהיה זרעך נתקיים בי. זאת אומרת, אומר למעשה מנשה, רואים שבאמת יש איזו ברכה מיוחדת, איזה שפע מיוחד, ששייך בי יותר מאחרים. ומפה מגיעה לכאורה התביעה שלו, של מה? אולי באמת מגיע לי יותר. זאת אומרת, יש פה איזה סייעתא דשמיא מיוחדת, שאולי באמת מגיע לי יותר. עכשיו אני רוצה להחריף עוד יותר את הטענה של שבט מנשה. מה אפשר להחריף את הדברים אפילו באופן יותר חריף? אם נתבונן, מה יש לנו בשבט מנשה? שבט מנשה יש לנו גם זאת אומרת, ראינו שיש עכשיו תוספת יותר גדולה, אולי שבט מנשה רוצה עיתון שאני במידה מסוימת בחור, ולכן מגיע לי יותר. כי באמת, לפי החשבון הזה שעכשיו אנחנו אומרים, שבט מנשה הוא שבט, שלפי טענת יוסף מהו? בחור. לפי המניין, באפרים אין ריבוי כל כך גדול. אצל מי יש את הריבוי? אצל מנשה. ואז באמת הטענה המרכזית פה היא טענה של שבט מנשה, אולי כלפי מי? כלפי יהושע שנמצא משבט אפרים. יש פה איזה סוג של מורכבות שיש בהקשר הזה. עכשיו, הטענה של שבט מנשה, גם כן, יש לה עוד רובד. מה הרובד הנוסף על גבי זה? שאנחנו יודעים שהנחלה נחלקה לפי מי? לפי יוצא מצרים. זאת אומרת, זה שיש עכשיו ריבוי, זה לא נותן להם עוד שטח. זאת אומרת, בסופו של דבר נחלק לפי מי? לפי יוצא מצרים, לפי איזה שיטה. הרי חלק יוצא מצרים, ואז הם אומרים לעצמם, רגע, יש פה משהו לא הוגן. אנחנו נכנסים, אנחנו יותר, ואנחנו לא מקבלים באותו יחס שבעצם מגיע לנו על פי הריבוי שלנו בהקשר הזה. אז חוזר לאותה נקודה. למרות לפחות לפי חז"ל, חצי שבט המנשי שנשאר שם, המגמה שלו היא לא הייתה עצם הנחלה. עיקר הנחלה זה היה, גם רואים את זה גם בכתובים בספר במדבר, שעיקר הטענה הייתה ביחס לראובן וגד. מקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן. שבט המנשה הוא יותר איזשהו צורך לבוא ולאחד את עם ישראל. זאת אומרת, שיהיה איזשהו קשר בין שני עברי ירדן, כמו שנראה בהמשך, לגבי הדיון בין גבי שבט גד, בהמשך שבאמת נוצר פה איזו מורכבות. שבט מנשה זה לא ממש נחלה. גם אם זה נחלה, זה לא ממש מציאות של נחלה, והיה פה גם אינטרס כלל ישראלי בחלוקה הזאת בתוך שבט מנשה. הגמרא בבבא בתרא אומרת דבר מעניין, מופיע בעוד מקום, מופיע בסוטה, אומרת הגמרא כך, על הדו-שיח בין יהושע לבין בני יוסף. מופיע כך. הגמרא אומרת, אדם צריך להיזהר מעין הבישה, צריך להיזהר מעין הרע. והיינו דאמרי אליהו יהושע, לכתיב ויאמר אליהם, אליהם יהושע, אם אמרב, אתה, עלי לך היער. נראה את זה, מדרש טיפה יותר מרחיב. מופיע כך. וידברו בני יוסף את יהושע, מדוע נתת לי גורל אחד וחבל אחד, ואני אמרב עד אשר עד כה ברכני השם. נתן לי 20,500 יותר מאפרים אחי בסדר פנחס. ונתקימה הברכה בי, כה יהיה זרחה. פה במדרש מפורש, שמי הם אותם בני יוסף שניגשים עכשיו ליהושע? בני מנשה. זאת אומרת, יש פה מתח שמופיע בין בני מנשה לבין יהושע. ויש להם עכשיו טענה. מה הטענה שלהם? אולי, לפי מה שאנחנו הסברנו, טענת יוסף אביהם. מה הטענה? אנחנו הבחורים. מגיע לנו בעצם עוד חלק. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה לפי מה? לפי זה שהקדוש ברוך הוא מצדיק את הטענה הזאת. הראיה שיש לנו עכשיו הרבה יותר אוכלוסין מאשר שאר השבטים, ובמיוחד מה שכתוב פה על פני מי? על פני אפרים אחי. עכשיו יהושע פה נמצא בסוג של, של, של אתגר לא פשוט, כי הוא עומד בעצם מול מי? הוא מבני אפרים, והוא עומד עכשיו מול בני מנשה, נכון? לפי החשבון שאנחנו עכשיו באים ואומרים. אמנם, אולי זה גם יסביר לנו באיש עם מידה, את הפרקים, את הפרקים הבאים, שיהושע כתוב שלא נחל, לא נחל בגורל. הוא עצמו, היה לו את ימנת סרח, יש לו איזה מקום שעומד בפני עצמו, הוא לא נזקק לאותו חשבון של גורל. אבל בכל אופן, עדיין זה לבוא אליו בטענה ביחס לבני שבטו, כן? ויאמר להם יהושע, אם אמרב אתה, עלה לך היער. לכו והתחבאו עצמכם ביערים, כדי שלא תשלוט בכם עין הרע. עכשיו, פה זה דבר מעניין. פה לכאורה, הוא לא מבקש מהם, לפחות ברמת פשט המדרש, הוא לא מבקש מהם לכרות את היערות. למה הוא מבקש מהם? תתחבו. תתחבו. זאת אומרת, העובדה שיש לכם ריבוי, זה דבר שצריך להיזהר, זה גם ההקשר של הגמרא, להיזהר מעין הבישה. תיזהרו. אמרו לו, מזרה דיוסף קעתינה. בפי חוץ, כי יש מושג של עין הרע, וזה ההקשר של הגמרא, לא מזהר אדם בעין הרע. אז הוא אומר להם, אם אתם רבים, תתחבו ביערות. מה הם טוענים כלפיו? הם אומרים לנו, אין בעיה כזאת. למה? כי אנחנו מבני יוסף קעתינה. מה הכוונה? שלא שלטה בנו עין הרע. זה טענה יפה מאוד. למרות שדווקא הנושא הזה שלא שלטה בהם עין הרע, אולי באפרים, שאפרים זה בעצם דגים, יש עוד יותר את העניין של ההתכסות. יכול להיות שזה גם טענת יהושע, שיש איזה הבדל בהקשר הזה בין בין אפרים לבין מנשה, שיהושע הוא יותר נמצא במקום כזה של התחבות, נכון? של הסתתר, של דגים, שנמצא במקום מוחבא. אבל עכשיו, לפי המדרש הזה, אנחנו צריכים עכשיו לשאול שאלה. נכון, ודאי שנאמר שניהם יגעו, אבל אפרים שמו מעיד על דגים. מנשה זה חשבון אחר, זה עוד עניין. אבל עכשיו אנחנו צריכים לבוא לשאול, מה? אז לכאורה, בני מנשה גברו בוויכוח ליהושע. יהושע אמר להם, תסתתרו ביערות. בגלל שלא תסתתרו בעין הרע. הם באו ואמרו לו, אנחנו לא צריכים להסתתר. למה? אנחנו בני יוסף. ובני יוסף לא שתה בו עין הרע. אז בשלב הזה לכאורה, מה היה צריך להיות ההמשך? שהוא נותן להם עוד נחלה. לא? נותן להם עוד נחלה. זה לא מה שקורה. אבל אני חושב שהדברים נפלאים מאוד. מה אומר להם יהושע? אומר להם כך, ויאמר יהושע אל בית יוסף, לאפרים ולמנשה לאמור, שזה גם מעניין. לפי חז"ל, הטענה היא של מנשה. אז מה פתאום נהיה פה גם אפרים? אלא מה התשובה? התשובה שהתביעה של יהושע היא לא תביעה שהיא באה על, על כלפי חוץ. היא תביעה שבאה ואומרת באמת אפרים ומנשה שנינו מבני יוסף. אין לנו נקודה של התנגשות. ולכן אולי גם כשהוא אומר להם לכו להר אפרים ותעקרו את אותם עצים לפי חז"ל, מה הכוונה? שבאמת הם לוקחים איזשהו חלק מסוים ששייך למי? להר אפרים. יש איזה חלק מסוים באמת שהם יכולים לקחת. אבל התביעה שיהושע תובע מבני יוסף, בסופו של דבר ממי הוא תובע? לאפרים ולמנשה לאמור. בסופו של דבר התביעה היא תביעה משותפת, לשניהם ביחד, גם לבדי חז"ל. אמרה ואתה וכוח גדול לך, לך, לא יהיה לך גורל אחד. יש לכם בעצם עכשיו לבוא יכולת לבוא ולפעול. אבל אם אין בכם עין הרע, ואתם יכולים לגלות את זה שאתם הרבה, אז איפה תגלו את זה שאתם הרבה? באיזה אופן? כי יער יהיה לך, כי יערו, ובירתו, ויהיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לא, כי חזק הוא. מצוין. אתה לא רוצה להסתתר. אין לכם בעיה של עין הרע. אז בבקשה, בואו תנצלו את זה למה? לכיבוש הארץ. נצלו את הכוח הזה, לא צריך לתת לך עוד נחלה, באופן הזה שאני עכשיו אתן לכם על חשבון מישהו, אלא עכשיו אתם תלכו ותכבשו, תקרו את היערות, וגם אם יש פה עכשיו איזו בעיה ביטחונית, אנחנו לא צריכים עכשיו לבוא ולהתחשב בבעיה הביטחונית הזאת, למה לא? מיה שאתם עם רב, ואתם לא צריכים לחשוש לגלות את זה שאתם רב, עם רב, אז תבואו עכשיו ותכבשו, תעשו מה שאתם צריכים לעשות. זאת אומרת, יהושע, קודם כל, לוקח את אפרים ומנשה, ושם אותם ביחד, ודבר נוסף, הוא אומר, שכוח של בני אפרים, הוא כוח של ברכה מיוחדת, של וידגו לרוב בקרב הארץ, זה הריבוי, נכון? זה מה שאומרים בני מנשה. אומר להם, נכון, אתם ביחד, זה אפרים ומנשה. ובאמת אתם במדינה מסוימת לוקחים חלק מנחלת אפרים, כי אתם הולכים עכשיו מה? לעקור את אותם עצים, או לכרות את אותם עצים של מה? של הר אפרים. אבל המחויבות שלכם עכשיו, לאיזה כיוון היא הולכת? המחויבות שלכם הולכת לכיוון כזה, שאתם צריכים את הריבוי שלכם לבוא ולהופיע אותו בכיבוש הארץ. ועכשיו זה גם מצטרף לנו, או סוגר לנו את המעגל, שדיברנו פרשת ויחי, שמה התביעה המרכזית, או מה המעלה המיוחדת שיש לאפרים על פני מנשה, שבגלל זה יעקב מקדים את אפרים למנשה, התביעה המרכזית זה קודם כל הנושא של כיבוש הארץ. זה המעלה המיוחדת, שלמרות ש... המהלך הזה של אפרים אולי אפילו מוריד משהו מהנחלה שלהם ונותן לבני מנשה, עוד פעם לפי מה שאומר פה חז"ל, אף על פי כן אפרים מצטרפים כי הם מוסרים את עצמם לעניין הזה של כיבוש הארץ, כוח הזה של כיבוש הארץ. באמת דבר נוסף שאפשר לראות אותו בהקשר הזה, כשמסתכלים על סדר הנחלות, יש לנו את יהודה, שזה המלכות, זה חברון, פגשנו כבר את כלב. יש לנו לאחר מכן את בנימין, שעוד מעט, בעזרת השם, בלי נדר בשיעור הבא, נתעכב על שבט בנימין, לנסות להבין את נחלתו, זה גם קשור למקום שלנו פה, להבין קצת יותר פה את, את החשבון. וישר לאחר מכן, שזה בעצם המרכז, שזה ירושלים, המזבח, בית עולמים, שזה אפרים, שזה למעשה בנימין ויהודה, ישר לאחר מכן איזה שבט מגיע? אפרים. שלכאורה זה קשור גם לשילו. מנשה כבר נמצא בנקודה יותר מרוחקת, בנקודה יותר צפונית. זאת אומרת, מבחינת המיקום של מרכזיות הנחלה, אפרים נמצא בנקודה אפילו מרכזית יותר, מבחינת הקרבה לבית עולמים, מאשר... נחלתו של מנשה. עד פה למעשה, אנחנו ראינו את הכיבושים הראשונים, כשבולט לנו המורכבות שיש בכיבוש הארץ. שכמו שאמרנו, עם ישראל מצד אחד גובר על הכנענים, מצד שני, מבחינת הנחלה, עדיין התהליך הזה די מקרטע. יש לנו את שבט יהודה, כשראינו את כלב בן יפונה, יש לנו את שבט מנשה ואפרים, שגם כן ראינו שזה לא כל כך פשוט, הנושא של הכיבוש של מנשה ואפרים, יש גם קשיים שהם מתעוררים, שאומנם יהושע בא ותובע מהם את התביעה הזאת, אבל עדיין יש פה קשרים, ועוד לא פגשנו בכלל מה קורה עם שאר כל השבטים, מה עם שאר כל הארץ. אז יש פה באמת משהו יפה שאת הלב, את חברון, את ירושלים, את המקומות המרכזיים, את מרכז הארץ, את ההר, כבר התחיל התהליך של הנחלה, עדיין לא הסתיים, אבל התחיל התהליך של הנחלה. אבל מה קורה עם שאר השבטים? אז פה אומר לנו הכתוב, אנחנו רק נפתח את הדברים, מופיע כך, ויקהלו כל הדת בני ישראל שילו, וישכנו שם, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. צריך להתעכב להבין מה זה הנקודה הזאת של שילו. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ראינו את אפרים ומנשה, ראינו את יהודה ובנימין, אבל עדיין יש שבעה שבטים שלא חלקו. יש את שבט לוי שלא אמור לחלוק. נשארו בעצם שבעה שבטים שהם לא נחלו. אבל קודם כל, מה זה ההיקהלות הזאת? והיקהלו כל הדת בני ישראל שילו, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. זה דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, עד עכשיו, איפה היה אהרון? בגלגל. זה היה למעשה המשכן. עכשיו המשכן עובר מהגלגל לאיפה? לשילו. וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. מה הנקודה הזאת של המעבר לשילו? אז אפשר לומר, כמו שאמרנו, בעצם כבר כבשנו את אזור יהודה, כבר התחילה הנחלה שם, בנימין. יש לנו את יש לנו אחרי זה את מנשה ואפרים, שגם כן נמצאים בתוך התהליך. ולכן שילו נמצאת בנקודה מרכזית, כולנו מכירים. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים היום את ציר 60, אז שילו נמצאת פחות או יותר בין שכם לבין בית אל, נכון? אז יש פה איזו נקודה שהיא נקודה מתאימה לבוא עכשיו, להתחיל את הכיבוש, לכיוון צפון, לכיוון הזה, כך אפשר להגיד מבחינה טופוגרפית. אבל בעזרת השם, בשיעור הבא, נעשה קצת יותר רבים תיאל של שילו, וקצת יותר את נחלת בנימין, ובעזרת השם נתבונן בשיעור הבא.